מסכת מנחות דף י"ח. נתחיל משורה שביעית מלמעלה. וסבר רבי יהודה להניח מדמו למחר, דברי הכל פסול. נאמר סיכום של הסוגיה שלמדנו עד עכשיו. למדנו שאם האדם שחט את הקורבן ובאותה שעה הוא חשב שהוא למחר ישתה את הדם של הקורבן, לפי דעת חכמים זה לא נקרא פיגול, הקורבן כשר. מה זה פיגול? כאשר האדם אומר על דבר שמיועד להקטרה, שיקטיר אותו במקום היום, מחר. כגון שהוא אומר שהוא יזרוק את הדם על המזבח מחר במקום היום. זה נקרא פיגול. אבל אם הוא אומר שהוא ישתה את הדם למחר, זה לא נקרא פיגול, הקורבן כשר. ואילו רבי אליעזר פוסל. המשיך התנא ואמר, מה הדין אם הוא חשב בשעה שהוא שחט שהוא יניח את הדם למחר? דהיינו שאת הדם הזה הוא לא יזרוק אותו היום, השאיר אותו למחר. הוא לא יזרוק מחר את הדם על המזבח וגם לא יאכל אותו, אלא רק ישאיר אותו כך כמו שהוא. אומר התנא, רבי יהודה פוסל. והסתפקנו למעלה, מה שרבי יהודה פוסל לפי דעת מי? האם לפי דעת חכמים? לפי דעת רבי אליעזר? או בעצם הוא אומר שזה פסול לפי כל הדעות כולם? אז הגמרא למסקנתה פרשה שאפשר לומר שרבי יהודה כוונתו שבאופן כזה, אם הוא שוחט את הזבח על מנת להניח את הדם למחר, הרי שרבי יהודה פוסל לדברי הכל. וכך הסוגיה היום. וסבר רבי יהודה להניח מדמו למחר דברי הכל פסול? ככה רבי יהודה סובר. והתניא, אמר רבי, כשהלכתי למצות מידותיי אצל רבי אלעזר בן שמוע, ואמרי לה למצות מידותיו של רבי אלעזר בן שמוע. כאשר האדם הוא מוכר שמן או כל נוזל אחר בתוך כלי של מידה, לאחר מכן הוא מרוקן, הוא שופך את כל המשקה שנמצא בכלי המידה לכלי של הלוקח. כשהוא שופך הוא ממצה, כלומר הוא נותן גם לטיפות האחרונות שבכלי המידה להתרוקן לתוך הכלי של הלוקח. זה נקרא ממצה מידותיו. ובמשל כאן אומר רבי, כשהלכתי למצות מידותי אצל רבי אלעזר שמוע, כלומר גם אותם טיפות קטנות, גם אותם ספקות שנשארו לי בהלכות האלו, הלכתי לשמוע מה יאמר אז רבי אלעזר בן שמוע. ואמרי לה, יש אומרים שהוא אמר את אותו תוכן בלשון שונה, למצות מידותיו של רבי אלעזר בן שמוע, כלומר לראות את אותם טיפות, את אותם דברים שרבי אלעזר בן שמוע יודע יותר ממני, ללכת ללמוד את זה ממנו. מצאתי יוסף הבבלי יושב לפניו, והיה חביב לו ביותר עד לאחת. מצאתי את יוסף הבבלי יושב ולומד לפני רבי אלעזר בן שמוע, והיה חביב ביותר עד לאחת, כלומר עד מאוד. מי היה חביב? יש שני פירושים ברש"י. פירוש אחד, שרבי אלעזר בן שמוע מאוד חיבב את יוסף הבבלי. פירוש שני, שהיו דברי התורה שרבי אלעזר בן שמוע חביבים ביותר על תלמידו יוסף הבבלי. אמר לו, רבי, השוחט את הזבח להניח מדמו למחר מהו? ראיתי שיוסף הבבלי שאל שם את רבי אלעזר בן שמוע את המקרה הזה שאנחנו דנים עליו, השוחט את הזבח להניח מדמו למחר מהו? אמר לו, כשר. ענה לו שאכן זה כשר. ערבית אמר לו כשר, שחרית אמר לו כשר, צהריים אמר לו כשר, מנחה אמר לו כשר, אלא שרבי אליעזר פוסל. כשהוא חזר ושאל אותו פעם אחרי פעם במנחה, כשהוא שאל אותו הוא אמר לו שאכן זה כשר ההלכה, אבל רבי אליעזר פוסל בזה. צהבו פניו של יוסף הבבלי, אורו פניו של יוסף הבבלי מהתשובה הזו. אמר לו, יוסף, כמדומה אני שלא קיבלנו שמועתנו עד עתה? אמר לו, האם אתה סבור שעד עכשיו לא אמרתי את ההלכה כמו שהיה נראה לך, ולכן רק עכשיו אורו פניך? אמר לו רבי, הן, אלא שרבי יהודה פסול שנה לי, וחזרתי על כל תלמידיו, וביקשתי לי חבר ולא מצאתי. עכשיו ששנית לי פסול, החזרת לי עבדתי. אמר לו יוסף בבלי, רבנו, הן, כן, בוודאי שאמרת את כל ההלכות על עכשיו, כמו שצריך, כהוגן, הכל מתוקן, הכל נכון. כיוונת בשמועתך. אלא שלי הייתה בעיה. אני, רבי יהודה, שנה לי שזה פסול. ואני הלכתי ושאלתי את כל תלמידי רבי יהודה. מישהו זוכר שרבי יהודה אמר על המקרה הזה שזה פסול? ואף אחד לא אמר שזוכר דבר כזה ממנו. אז אני חשבתי, אולי אני שכחתי את ההלכה. ועכשיו שאתה אומר לי שרבי יעזר אומר פסול, אז החזרת לי עבדתי. עכשיו אני, הנה, ברוך השם, לא שכחתי, אני זוכר נכון. זלגו עיניו ודמעות של רבי אלעזר בן שמוע. אמר, אשריכם תלמידי חכמים, שדברי תורה חייבים עליכם ביותר. קרא עליו המקרא הזה, מהרתי תורתך, כל היום היא שיחתי. רבי אלעזר בן שמוע כל כך שמח, זלגו עיניו ודמעות, התרגש. אמר, תראה, אשריכם תלמידי חכמים, שדברי תורה חייבים עליכם ביותר. הנה מה כתוב פסוק, מהרתי תורתך, מה אהבה? כל היום היא שיחתי. כל כך אהבה שלך לתורה גדולה, שאתה חוזר ושואל שאלה, שאלת בלילה, שאלת בבוקר, שאלת בצהריים, שחזרים לך, למה? כי אתה אוהב את התורה, ולכן כל היום אתה חוזר ושואל עד שמצאת את התשובה שלך. המשיך לו רבי אלעזר בן שמוע לומר ליוסף הבבלי, מפני שרבי יהודה בנו של רבי אלעאי, ורבי אלעאי תלמידו של רבי אליעזר, לפיכך שנה לך משנת רבי אליעזר. אומר לו רבי אלעזר בן שמוע, תדע לך, הדבר הזה, הסיבה לכך שרבי יהודה אמר לך שזה פסול, לא מגלל שאכן הלכה היא שזה פסול, אלא כיוון שרבי יהודה הוא בנו של רבי אלעאי, ורבי אלעאי הוא תלמידו של רבי אליעזר, וכיוון שזה רבי אליעזר סובר שזה פסול, לכן הדבר הזה היה חביב לרבי יהודה, מה שהוא שמע בשם אביו, משמע את זה מאביו, ולפיכך הוא אמר לך את זה. אבל באמת אין הלכה כך. עד כאן דברי התנה רבי אלעזר בן שמוע לתלמידו יוסף הבבלי. עכשיו מקשה הגמרא, ואיסר קדעת אך דברי הכל פסול עתניה, מה החזרת לי עבדתי? איהו פלוגתא כאמר לי. אומרת הגמרא, בוא ונתבוין עכשיו. אם באמת רבי יהודה שאמר פסול, הוא אמר שהדבר הזה פסול לפי כל הדעות, או כמו שאנחנו הבנו למעלה, שרבי יהודה שאמר השוחט את הזבח להניח דמו למחר, רבי יהודה אמר פסול, כוונתו שזה פסול גם הליבה דחכמים החולקים על רבי אליעזר. אם ככה, ממה שמח יוסף הבבלי שאמר לו החזרת לי עבדתי? לא נכון, כי אתה שמעת רבי יהודה שכל התנאים פוסלים במקרה הזה, ואילו עכשיו רבי אלעזר בן שמוע אומר לך שזו מחלוקת, ורק רבי אליעזר פוסל בזה לבדו. אלא מאי, כשר ורבי אליעזר פוסל התניה? יחי, מאי המפנה וכו', פלוגתא, אבל נמי פלוגתא כמת נינן. מת הגמרא, אלא מה אתה רוצה לפרש? שרבי יהודה שאמר פסול, הכוונה היא רק לפי דעת רבי אליעזר. ואם כן, ככה רבי יהודה שנה ליוסף הבבלי. אמר לו, זו מחלוקת, באמת, החיים מכשירים, ורק רבי אליעזר הוא זה שפוסל, ככה הוא שנה ליוסף הבבלי. אם ככה, שואלת הגמרא, מהי המפנה? מה הוא צריך לומר לו? רבי אליעזר בן שמוע אומר לו, אתה יודע, הדבר שהוא אמר לך פסול, מפני שרבי יהודה בנו של רבי אלעאי ורבי אלעאי תושב אליעזר וכו', מה צריך לתתם? הרי רבי יהודה אמר לו שזו מחלוקת תנאים, חכמים ורבי אליעזר, וגם אתה אומר אותו דבר, אז מה אתה צריך לתתם? מה צריך לתתם? הרי זה בדיוק מה שהוא אומר, למה אתה חפש תתם? אלא לעולם דברי הכל פסול התניה. ומה יחזרת לי עבדתי? דהדר למיה שום פסלות בעולם. ותגמרה אל הכוחה, כמו שאמרנו בהתחלה, שאכן רבי יהודה אמר לו סתם, שהמקרה הזה שוחט זבח זה פסול, ולכן הוא צריך רבי אלעזר בן שמוע לתת לו טעם. אל תחשוב שרבי יהודה אמר לך פסול באמת כוונתו לומר שזה פסול לכו לעמה. לא, מה שאומר לך זה פסול זו דעת חויה, זו דעת רבי אליעזר בלבד. רק למה הוא אמר לך פסול? הוא אמר את זה מפני שזה חביב עליו, כי אביו רבי אלעאי אמר לו את זה בשם רבו רבי אליעזר, לכן הוא אמר לך את זה, אבל באמת אין הלכה כך. אם ככה תחזור השאלה, אז מה זה חזרת לי עבדתי? הרי בעצם רבי יהודה אמר שזה פסול, ואתה אומר שדבר זה מחלוקת, אז למה חזרת לי עבדתי? הכוונה היא שהוא החזיר לו את העבדה שאמר שיש באמת איזו טענה שפוסל, כי עד עכשיו כולם אמרו שזה קשר, כלומר לכל הדעות זה קשר, גם על איבד רבי אליעזר, ואז הוא התפלא. אבל עכשיו שאתה אומר לי שיש מי שפוסל, אז כבר אפשר להבין שרבי יהודה שאמר פסול, התכוון על איבא דרבי אליעזר. אבל אם תאמר שאין שום אחד שאומר פסול, אז למה אני זוכר שרבי יהודה אמר לי שהדבר הזה פסול? כאן מעירים הראשונים, שהגמרא אומרת תשובה אלא לעולם דברי הכל פסול לתניה, אין כוונת הגמרא לומר שרבי יהודה אמר לו במילים האלו דברי הכל פסול, זה לא ייתכן. כמו שהגמרא הסבירה, שוודאי לפי דברי חכמים זה כשר. רק הוא אמר לו, אני בא דברי עזר פסול. אלא הכוונה היא, מה כאן דברי הכל פסול? את נהיה. הכוונה היא שרבי יהודה לא אמר לו במפורש שידעת החכמים החולקים וסורים זה כשר. אלא רבי יהודה אמר לו, פסול. הוא הבין שזה דברי הכל. ועד שהסביר לו רבי אלעזר בן שמוע שזה לא דברי הכל. אבל עדיין זה נקרא שהוא אמר לו דברי הכל את נהיה, והסביר לו שאכן הדר לי שיש על כל פנים שום פסלות בעולם. מתניתין, לא יצח, לא בלה, לא פתת, לא מלח ולא הניף ולא הגיש, או שפתתן פיתים מרובות ולא משחן כשרה. כאשר האדם רוצה לעשות מנחה, אז קודם כל שמים שמן בתוך הכלי. לאחר מכן שופכים על זה את הסולת, ושוב שופכים שמן, ואז בשפיכה השנייה בוללים. שפיכת השמן פעם השנייה עם פעולת העירוב נקראת בלילה. פעולה הראשונה שנתינת השמן לפני המנחה נקראת יציקה. אומר התנא, אם הוא לא יצק, אם הוא לא שם בהתחלה שמן, אז קודם כל שם את הסולת, ולאחר מכן שם שמה את השמן. או שלהפך, הוא בהתחלה יצק, שם שמן, ואז שם את כל הכמות של השמן. לאחר מכן הוא הניח את הסולת, אז נמצא שהוא לא בלל, כלומר לא שפך בפעם השנייה את השמן, או שהוא גם בכלל לא עירב, ולא פתת. אם האדם הזה, לאחר שהוא מערבים את הסולת ואופים את זה, צריך לקחת את המנחה הזו ולחתוך אותה לחתיכות, כמו שכתוב פסוק, פתות אותה פיתים, לחתוך אותה לפתיתים, לחתיכות קטנות. אם הוא לא עשה את זה, או לא מלח, כתוב עכו קורבן אחד תקריב מלח, הוא לא שם מלח על זה, ולא הניף, יש מנחת העומר, מנחת קנאות, שהכהן צריך להניף את המנחה, אם הוא לא הניף, הוא לא הגיש, מנחה שצריך להגיש אותה בקרן מערבי דרומית, לשים אותה ליד חוד המזבח, ממש בפינה בדיוק בצד, צריך להקריב את זה, להצמיד את זה לקרן מזבח בקרן דרומית מערבית, אם הוא לא הגיש, או שפתתן, פיתים מרובות, או שהוא לא משחן. אחרי שגורמים את הכל צריך רק מנחות מסוימות למשוח את זה בשמן. כמו שכתוב פסוק, אורקיקי מצות משוחים בשמן. אם הוא לא עשה את זה, הדין הוא שזה כשר. כל העבודות האלו מלכתחילה, אבל לא מעקבות. גמרא, מהי לא יצק? אלי מה לא יצק? כלל, עיכוב הכתיב בה, אל לא יצק כהן, אלעזר. מקשה הגמרא, מה הכוונה תנה לא יצק? אם הכוונה היא שהוא לא יצק בכלל, שהוא לא שם שמן לפני שהוא שם את הסולת, הייתכן שזה כשר בדיעבד? והרי יש לנו כלל, כל דבר שכתוב בעיני הקורבנות, אם התורה כותבת זה פעם וחוזרת זה פעם שנייה, סימן שזה לעיכובה. וכאן בדבר הזה התורה כתבה את זה פעמיים, התורה כתבה את היציקה גם מנחת סולת וגם שוב במנחת מחבת, אז אם כן ודאי שזה מעכב. אלא אומרת הגמרא, לא יצא, כוונה לא יצא כהלכתו, דיין לא יצא את זה על ידי כהן, אלא יצא את זה על ידי אדם זר. ואז זה התנה בא לחדש לך שבאופן כזה זה כשר. יחי, לא בלל נמי, לא בלל כהן אלא זר, הלא בלל כלל פסולה. אומרת הגמרא, לפי זה שברש, מה הכוונה לא יצא כפירה, שאתה הכוונה לא יצא כדרכו, הידי כהן אלעזר. כי נמה המשך, המשפט הבא אומר, התנה לא בלל. אתה רוצה לפרש אותו דבר גם כן, שלא בלל את זה כדרכו על ידי כהן, אלא בלל את זה על ידי אדם זר. משמע לפי זה יוצא, שרק באופן כזה, שבלל את זה על כל פנים, רק לא כהן, אז זה קשר. אבל אילו באמת לא בלו את המנחה הזו בכלל, אז אכן זה היה פסול. הייתכן, והתנן 60 נבללים. 61 אין נבללים. והבינן בה, כי אינם נבללים, מה יהווה? והתנן לא בלל כשרה, ואמר בזירה, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. כל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. את הגמרא בהרי שנינו, אדם שמתנדב מנחה עד 60 עיסרון בכלי אחד, הוא יכול להביא את זה בכך, בכלי אחד, ונותן את זה ב-60 עיסרון. כי 60 עיסרון אפשר לבלול אותם יחד בתוך כלי אחד. אבל אם הוא יתנדב 61 בכלי אחד, הוא לא יכול לתת את זה בכלי אחד, אלא ייתן 60 עיסרון בכלי אחד, ועוד עיסרון נוסף בכלי אחר. למה? כי 61 אי אפשר כבר לבלול אותם יפה כשהם בכלי אחד. ושאלנו על כך, על המשנה הזו, מה הבעיה ש-61 הם לא נבללים? הרי למדנו שאפילו לא בלל כלל, גם כן זה כשר. אז אם כן, גם פה 61, שהוא לא יבללו יפה, לא קרה כלום. ואמר כך רבי זירא, צריך שהדבר יהיה ראוי לבלילה. כל דבר שראוי לבלילה, דהן עד 60 עיסרון, אפילו אם בפועל הוא לא בלל אותו, אז זה כשר. אבל 61, כיוון שזה לא ראוי לבילה, לא ראוי לבלול את זה, אי אפשר לבלול את זה יפה, אז מלא בזה, הבלילה כן מעכבת. מה לומדים מכאן? שכאשר התנא אמר לא בלל, משמעות הדברים היא אפילו שלא בלל כלל, ופי דבריך צריך לפרש, שהכוונה דווקא לא בלל את זה על ידי כהן, אבל כל פנים בלל על ידי ישראל רק אז, זה כשר. עונה הגמרא, מיד איריה, הקדעיתה והקדעיתה, לא יצח כהן אל הזר, לא בלל, לא בלל כלל. אומרת הגמרא, אין הכרח להשוות בין שני המקרים. התנא אמר לא יצק ולא בלל. באחד הכוונה לא יצק, הכוונה לא יצק כדרכו על ידי כהן, אלא על ידי ישראל, על כל פנים יצק. ואילו מה שכתוב לא בלל, הכוונה אפילו לא בלל כלל, גם כן זה כשר. או שפתתן פיתים מרובות כשרה. השתא, לא פתת כלל כשרה, פיתים מרובות מבעיה. שואלת הגמרא, ברשע התנא אומר, לא פתת, משמע לא פתת בכלל, לא חתך את המנחה כלל, גם כן זה כשר. בסיום המשנה התנא אומר, או שפתתן פיתים מרובות, דהיינו שהוא חתך את זה לחתיכות גדולות, אז זה כשר, וכי אם הוא לא חתך את זה בכלל, זה פסול, זה גם כשר. אז אם כן קל וחומר, אם לא חתך בכלל זה כשר, קל וחומר כשחתך, אלה שהפיתין היו מרובות, החתיכות היו גדולות. מהי פיתין מרובות? שריבה בפתיתין. אומרת הגמרא, לא. מה שכתוב בספר, פתתן פיתים מרובות, הכוונה היא שהיו הרבה פתיתים. כלומר, הוא חתך את זה חתיכות קטנות מאוד. כי בדרך כלל לוקחים את המנחה, מקפלים את זה לשתיים, אחר כך מקפלים את זה לארבע, ואז חותכים. אז החתיכות הן ממוצעות. אם הוא פתת זה פיתים מרובות, כלומר הרבה פתיתים, לא הכוונה היא שכל פת היא מרובה, כל חתיכה גדולה, להפך. כלומר, חתך את זה חתיכות קטנות מאוד, אז זה אומר התנה שגם זה קשר. ויבאיתם על העולם פיתים מרובות ממש. ומה הודיתם? ההתם הודיקה תורת חלות עליהן. אבל החד אלה תורת חלות איקה, ולא תורת פתיתים איקה, כמה שמעלן. מת הגמרא, תשובה נוספת לעולם כמו שהבנת בהתחלה, שמה זה פיתים מרובות הכוונה היא חתיכות גדולות. ויש בזה חידוש. כי הייתי חושב, הרי כתוב פסוק, חלות מצות בלות בשמן. אז המנחה נקראת בשם חלות. אם הוא לא חתך את זה בכלל, אז טוב, נאמר זה כשר, כי יש על זה שם של חלות. זה הכל שלם. ואם הוא חתך את זה חתיכות קטנות, זה גם כשר. כי כתוב פסוק מפורש, פתות או תהפיתים. אבל אם הוא חתך את זה מצד אחד, אבל לא חתיכות כמו שצריך להיות, אז זה לא נקרא חלות, כי זה לא שלם. מצד שני, זה לא פתות, לא חתוך כמו שצריך, אז זה לא כאן ולא כאן, אולי זה יהיה פסול. כמה שמע להנתנה, שאף על פי כך, על פי שזה חתוך, רק לא בחתיכות הנכונות, גם כן זה כשר. לימא מתניתין דלה כרבי שמעון, האם המשנה שאמרה שאם הוא לא יצק שזה כשר, זה לא כדעת רבי שמעון שסובר שחייב ליצוק את זה, הכהן, ואם הכהן לא יצק את זה, אז זה פסול. דתניא, רבי שמעון אומר, כל כהן שאינו מודה בעבודה, אין לו חלק בכהונה. שנאמר, המקריב את דם השלמים ואת החלם בני אהרון, לא תהיה שוק הימי למנה. מודה בעבודה, יש לו חלק בכהונה. שאינו מודה בעבודה, אין לו חלק בכהונה. אומר רבי שמעון, כל כהן שהוא בר מינן כופר, הוא לא מודה בעבודת המקדש, אין לו חלק בכהונה. הפסוק אומר, המקריב את דם השלמים ואת החלם בני אהרון, אם הוא מקריב, אז ודאי שהוא מודה, כן? אם הוא מקריב את הקורבן, עושה את העבודה, אז ודאי שהוא מודה בעבודה הזאת. אז אם הוא מקריב, אז אומר הפסוק, לא תהיה שוק הימי למנה, יביאו לו את המתנות כהונה. אבל אם הוא לא מקריב, הוא לא מודה בעבודת שן ברך, אז אם אלא, אין לו חלק מתנות כהונה, אי אפשר לתת לו. ממשיך רבי שמעון ואומר, ואין לי אלא זו בלבד, כי זה מה שהוזכר הפסוק, המקריב, מניין לרבות 15 עבודות, גם יתר עבודות שהם מיוחדים לכהנים בלבד. מה הם? היציקות. היציקה של השמן, מה שאנחנו מדברים על זה, האם זה כשר בזר או שזה חייב דווקא על ידי כהן? הנה כאן נתנה מזכיר את זה רבי שמעון, כדבר שהוא מיוחד דווקא לכהנים. היציקות והבלילות והפתיתות לפתות את המנחה, והמליחות לתת את המלח על המנחה או על הקורבן, והתנופות, קורבנות שמיועדים צריכים להניף אותם, והגשות והקמיצות, מנחה צריך לקמוץ אותה, והכתרות, כל קורבן שצריך להכתיר אותו, והמליקות, בעוף שצריך למלוק אותו, והקבלות, קורבן שצריך לקבל את דמו בכלי, והזעות, והשקעת סודה, ועריפת עגלה, וטהורת מצורע, כל מתן דמים, שמן של מצורע, ונשיאות כפיים בין בפנים, בין מבחוץ, נשיאות כפיים בין במקדש ובין מחוץ למקדש, בכל מקום בעולם. שני הדברים האלה נחשבים כעבודה אחת, נשיאות כפיים. מניין שגם בזה אם אותו כהן הוא כופר, שהוא פסול לא מקבל מנה, תלמוד לומר, מבני אהרון, אומר הפסוק, המקריב את דם השלם ואת החלם מבני אהרון לא תהיה. עבודה המסורה לבני אהרון, כל כהן שאינו מודה בה, אין לו חלק בכהונה. כן, מדים אנחנו מכאן, שרבי שמעון סובר, שהיציקות זה חייב דווקא על ידי כהן, ואילו במשנה למדנו, שאם הוא לא יצא ככהן אלא זר, גם כן זה כשר. אמר נחמן לה קשיה, כאן במנחת כהנים, כאן במנחת ישראל. מנחת ישראל, דיבת קמיצה היא, מקמיצה ואילך מצוות כהונה. לימד על יציקה ובלילה שקשרה בזר. מנחת כהן, דלה בת קמיצה היא, מעיקרה בעיה כהונה. אומר רב נחמן, יש חילוק בין מנחת כהנים לבין מנחת ישראל. במנחת ישראל, אכן, מותר לישראל ליצוק את השמן. ובמנחת כהנים, היציקה גם כי צריכה לעשות דווקא ידי כהן. ומדוע? הפסוק אומר כך, ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם סולת, תהיה קורבנו ויצק עליה השמן, לא מוזכר כהן. ונתן עליה לבונה, לא מוזכר כהן. והביא על בני אהרון הכהנים וקמץ משם. רק לגבי קמיצה, הוזכר כאן כהן. משמע, מי כאן ואלה לעשות על ידי כהנים. אבל לפני כן היציקה של אותה מנחת ישראל יכולה להיות גם על ידי ישראל. אבל מנחת כהנים, כיוון ששם אין קמיצה, כי מנחת כהן כלי תהיה, לא תיאכל. אז שם לא מהקמיצה מתחיל להיות כהן, אלא מתחילת העבודה גם היציקה צריכה לעשות על ידי כהן. אז רבי שמעון דיבר על מנחה של כהן, שגם היציקה צריכה לעשות על ידי כהן. ואילו המשנה שאמרה שאם זר יצק, זה כשר, מדובר במנחת ישראל. אמר לרבה מיכדי, מנחת כהנים, מאיך התרבה ליציקה? במנחת ישראל, מה הטעם כשרה בזר? אף החנמי כשרה בזר. אומר רבה, אי אפשר לומר שמנחת כהן היא חייבת לעשות יציקה דווקא על ידי ישראל. למה? כי הרי בכלל לא כתוב בתורה שמנחת כהן צריך לצעוק על זה שמן. אלא שלמדתי שצריך לצעוק, כל הלכות האלה נאמרו אך ורק במנחת ישראל. ואיפה למדנו שצריך לצעוק גם במנחת כהן? כי כתוב הפסוק, יצקת על השמן מנחה היא. דרשו חז"ל, יצקת על השמן מנחה, שכל מנחה צריך לצעוק שמן. אז כל מה שלמדנו במנחת כהן, למדנו את זה מנחת ישראל. ואם כן, אם במנחת ישראל, המקור של הדין של היציקה, הדין הוא שמועיד עדי ישראל, הוא הדין ודאי, שגם הדבר נלמד מזה, שיציקה מנחת כהן יכול להיות עדי ישראל. איכא דאמרי אמר נחמן לה קשיא, כאן בנקמצות, כאן בשאין נקמצות. יש אומרים שנחמן אמר את התשובה, אותה תשובה, בלשון קצת שונה. הוא לא אמר כאן מנחת ישראל כמנחת כהן, אמר כאן במנחה שקומצים מנה, שזה קשר עדי ישראל ליצוק, ואילו כאן מדובר במנחה שלא קומצים ממנה, שזמלה מתחילת העבודה מתחילת היציקה צריך לעשות על ידי כהן. ההבדל הוא בתוכן, לפי הלשון הזו, כמה שנה נקמצות, זה בא לכלול גם מנחת נסחים, שהיא בעצם גם כן, אמנם זה מנחה של ישראל, מנחת נסחים, כולה כלי תהיה לא תיאכל גם כן, לכן בא לכלול שגם באופן הזה, חייב להיות היציקה, אומר רב נחמן, על ידי הכהן. גם על זה אומרים שאמר לרבה, מיכדי, שאין נקמצות מחה את רבי יציקה, הרי לא מוזכר שבכלל שצריך לצעוק, אלא מנקמצות למדנו את זה, כמו הסברנו מקודם שכתוב יצקת עליה השמן מנחה, שכל מנחות צריכות ליציקה. אם כן, דינן כנקמצות. מה הטעם כשרה היציקה בזר, אבך הנמי כשרה בזר. אלא מחוברתם הייתי נדלק רבי שמעון, אומרת לגמרי, אלא על כוחך, שאכן רבי שמעון חולק על המשנה. שמעון סבר שהיציקה צריכה דווקא על ידי כהן בכל מנחה, ואילו הטענה שלנו סובר שהיציקה יכולה להיות על ידי זר בכל מנחה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.